נקרא אותו פעם אחת ואחרי זה נקרא אותו פעם שנייה, אולי נבין, יש בו מורכבות מאוד גדולה. כאילו כתוב פה רק דבר אחד, אבל כדי להבין את הדבר האחד הזה צריך לדבר הרבה. יש כאן סיפור בגמרא על אבא שאול, שזה אחד מהתנאים המוזכר גם בפרקי אבות, אם אני לא טועה. אבא שאול היה קובר מתים, והוא מספר כמה סיפורים שקרו לו תוך כדי שהוא קבר מתים. אחד מהסיפורים זה שפעם אחת נפתחה מערה מתחתיו. זה דבר שקורה. יש חלל, ולא שמים לב, עומדים למעלה, וזה נפתח. והיה שם מת בפנים, והוא טבע בתוך העיניים של המת, כאלה עיניים גדולות היו לו. עד איפה הוא טבע בתוך העיניים של המת? עד החוטם. עד האף. נכנס בתוך גלגל עינו של מת עד האף, והוא הצליח לצאת, וכשהוא חזר לאחוריו, אמרו לו שזה היה אבשלום בן דוד, שהיו לו עיניים גדולות. הוא קינה במלכות של אבא שלו. עכשיו, מה שלמדנו בפעם האחרונה, שכל זה, זה כמובן, זה משל, זה לא, אין מתים עם עיניים גדולות כל כך, אין דבר כזה. זה משל, והמשל הזה הוא שאם פוגשים, נפגוש את מידה של רע עין, קודם כל צריך להבין שמדברים כל הזמן על שני דברים. זה כמו שאנחנו מבקשים בבוקר שהשם יציל אותנו מעין הרע או מיצר הרע. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שלא יבוא אלינו יצר הרע ושאנחנו לא נהיה יצר הרע. לפעמים אנחנו ממלאים תפקיד של יצר הרע לגבי אחר. אותו דבר עין הרע. שהשם יציל אותנו שעין הרע לא תפגע בנו ושאנחנו לא נפגע עם עין הרע. אותו דבר כל היתר. מלשינות, עדות שקר, כל מה שכתוב שם, הכל יש לו שני מובנים. שלא אלשינו עליי ושאני לא אלשין על אחרים. אז כאן שמדובר, שבן אדם נתקל בעין רעה, הוא נתקל בחוסר פרגון, זה יכול לבוא בשתי צורות. זה יכול לבוא בצורה שהוא נתקל בתוך עצמו בדבר כזה, והוא יכול להתקל שמשהו מתקיל אותו, משהו מבחוץ מתקיל אותו. יש שתי צורות. והוא נכנס, הוא נתקל בעין רעה. אמרו לו שזה עינו של אבשלום, זה בטוח שזאת עין רעה. הוא נתקל בעין רעה, לא ברור כאן באיזה עין רעה הוא נתקל. אם הוא נתקל בעין רעה הוא ראה שהוא מסתכל על אחרים בעין רעה, אבל לפני זה כתוב שנפתחה מערה מתחתיו. הוא היה קובר מתים ונפתחה מערה מתחתיו. אז זה הוא מסביר לטובה, את כל הקטע הוא מסביר לטובה, שהרע עין לא היה שלו, אלא שמישהו הזיק לו עם רע עין, אבל הוא בעצמו הוא נשאר צדיק. מאיפה הוא מוכיח את זה? שכתוב שנפתחה מערה מתחתיו, זה ראינו לפני שבועיים. הוא היה קובר מתים, זאת אומרת, הוא נלחם עם הרע, הוא ניסה לתקן את הרע. לקבור מת זה לתקן אותו. אני רק משחזר מה שלמדנו כבר, זה הכל... זה עוד החלק הקל, זה לא החלק הקשה. לקבור מת זה לתקן אותו, כי עפרת ולעפרת שוב זה תיקון. אם בן אדם שהוא רע עין, הוא נקרא רשע והוא נקרא מת, רשעים בחייהם קרויים מתים, ואבא שאול הולך לקבור אותו, אז הוא לא הולך לקבור בן אדם בחיים, הוא הולך לתקן אותו. הוא היה מנסה לתקן את המידה הזאת של רע עין. איפה שהיה רואה רע עין, היה מנסה. איך הוא עשה את התיקון לא כתוב כאן. אבל זה גם דבר שצריך להתעכב עליו. בפשטות, אם אנחנו משנים לבן אדם את ההסתכלות, את התודעה, אז הוא משתנה ההסתכלות שלו. אז הוא מפסיק להסתכל ככה. אבל איך שלא יהיה, זה היה העבודה שלו. פעם אחת הוא היה בדביקות, ככה הוא מסביר שנפתחה מערה מתחתיו. מי שרוצה לדעת למה זה, תסתכלו בתוך הספר, אני לא רוצה לחזור על זה עכשיו עוד פעם, כל הפרטים. הוא היה בדביקות מאוד גדולה, ובגלל הדבקות הוא הסכים למסור את נפשו ולהיכנס לתוך מציאות של רע שעד אז הוא לא הסכים להיכנס לזה. יש סיפורים דומים גם בתקופות יותר מאוחרות. יש סיפור על רבי יהודה פתיה, אמרתי לכם את זה, שהוא הלך לתקן את הנשמות של שבתאי צבי ונתן העזתי, לא פחות ולא יותר. זה מסירות נפש, וזה היה לו קשה. נתן העזתי היה הדובר שלו. הוא היה הדובר של שבתאי צבי. הוא כאילו היה הנביא שבישר על בוא המשיח. זה ברור. אז הוא הלך לתקן את הנשמות שלהם. זה היה... אז יש בחינה כזאת פה בספר, מה שהוא מסביר, ש... אבא שאול מוסר את נפשו בשביל לתקן את אבשלום. הוא לא יודע שזה אבשלום, אבל הוא רואה משהו מדהים, הוא רואה משהו שהוא, גם בסיפור של רבי יהודה פתיה, הוא בהתחלה לא ידע אם יש לו עסק. הוא היה מדבר עם רוחות, הוא לא ידע מי שזה. אותו נתן העזתי סיפר לו, כל פעם שהוא שאל אותו איך קוראים לו, הוא אמר לו שם אחר. הוא נשאר שקרן גם אחרי, שם ישמור, זה עונש כזה. ועד שבסוף הוא קלט, הוא קלט מי עומד מולו. או שבסוף הוא הודע לו, אני כבר לא זוכר את הסיפור, על כל פנים פה הוא לא ידע שזה אבשלום, הוא ידע רק שזה משהו לא חלק. הוא נכנס לזה. בסוף הוא אומר, כשחזרתי, אז אמרו לי שזה אבשלום, הוא אומר, אם הייתי יודע שזה אבשלום, אולי לא הייתי נכנס. זה הסיפור. עכשיו כתוב שם שהוא עמד בתוך העין עד האף. מה יש באף? הוא אמר שכאילו... עד האף הוא שקע, כשזה הגיע לאף, אז הוא הפסיק. אז הסברנו את זה, שהכוונה היא על ציר הזמן. לא על... אלא כל זמן שלא השתמשתי באף שלי, המשכתי לשקוע. ברגע שהתחלתי להשתמש עם האף, הפסקתי לשקוע. מה זה האף? רוח אפינו משיח השם. כשבן אדם מכניס לתודעה שלו את המושג של ביאת המשיח, אז הרע עין לא יכול להזיק לו. עכשיו, על זה, פה, הסברנו את זה קצת, אבל צריך עוד הרבה להסביר את זה, ודרך אגב, כשנסביר את הקטע הבא, אז זה יעלה עוד פעם, ואז נבין את זה יותר טוב, יותר ביסודיות. בסוף הוא אומר, כשאני חזרתי לאחוריי, כשהלכתי, כאילו, חזרתי, אז אמרו לי שזה היה עין של אבשלום, למה זה נקרא חזרתי לאחוריי? הפשטות זה שהלכתי הביתה. כאן הוא מסביר אחרת. כשחזרתי לאחוריי, פה אנחנו, בקטע הזה, אני לא אין לכם ספרים, אבל כשחזרתי לאחוריי, אמרו לי, אינו של אבשלום הייתה, היינו שאבשלום נפל לבחינת הרע העין הזה, וזהו, כשחזרתי לאחוריי, היינו אחר התיקון, שחזרתי בחינת משיח למקומו, לבחינת אחוריי. כי שם שורש המלך המשיח. אני קורא את הקטע, הקטע הוא קטע קבלי, הוא קטע קשה, הוא קטע לא מובן, אחר כך נקרא אותו שורה שורה עוד פעם, אני רק רוצה שיהיה לכם את הרצף. הוא אומר, חזרתי לאחוריי, אחר התיקון, שהחזרתי, בחינת המשיח למקומו, לא הייתי צריך יותר להשתמש בעוצמה הזאת של המשיח, כי שם, החזרתי את זה לבחינת אחוריי, כי שם שורש המלך המשיח, בבחינת מלך אסור ברעתים, בריאיתי מוחים, אסור היינו בחינת קשר של תפילין, שהוא בחינת אחוריי. כמאמר חכמנו, זיכרונם לברכה, וראית את אחוריי, זה קשר של תפילין. עכשיו, אני לא מסביר עוד, אני רק מסביר את המילים. קשר של תפילין יש לו את הצורה של אות דלת. זה המילה, האות הראשונה במילה דוד, וזה האות שנוספת על שם הוויה במילה יהודה. והמילה יהודה זה כנגד 10 ספירות. יוד זה החוכמה, ה' זה הבינה, הוו זה ששת המידות, וה' זה המלכות. השורש של מלכות דוד, הדלת של דוד, שזה דוד בא מיהודה, הוא בדלת של יהודה. זאת אומרת, בין הוו להי. עוד לפני שההי מופיעה, מופיע כבר איזה נקודה שממנה יצא משיח. זה הסכמה. צריך לחשוב על זה, איך להסביר את זה. וזה דבר נעלם. כשכותבים שם הוויה, אין דלת. זה דבר שנמצא ברקע. וזהו, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, הנאמר בדוד, היינו קשר של תפילין. כך כתוב בזוהר בקבלה, שמלכות בית דוד מקבלת את הכוח שלה מהקשר שיש פה, מאחורי הראש. כי תפילין הם בחינת חיים, למה כתוב, למה זה נקרא צרור החיים? מדוע הקשר של התפילין נקרא צרור? כי התפילין הם חיים. כמאמר חכמנו זכרונם לברכה, כל המניח תפילין זוכה לחיים, שנאמר, השם עליהם יחיו. יהודי שמניח תפילין הוא שם על עצמו את שם הוויה כמה פעמים. השם עליהם, אז במילא הוא יחיה. ועל כן לא אמרו לו שאינו של אבשלום הייתה, עד שחזר לאחוריו, כאילו היה יודע מקודם מזה, אפשר לא היה מסכן עצמו כל כך להיכנס ברע עין כזה, כי הוא סכנה גדולה. עכשיו, נקרא את זה עכשיו לאט לאט עוד פעם. כשחזרתי לאחוריי, אמרו לי, אינו של אבשלום הייתה, היינו שאבשלום נפל לבחינת הרע העין הזה. אבשלום היה, אינו הייתה רעה, לא פחות ולא יותר, במלכות אבא שלו. אבא שלו היה שורש של מלכות דוד. ראינו, כרגע ראינו שהשורש האמיתי של מלכות דוד זה בשם הוויה. זה הדלת של יהודה. בעצם זה הוויה עם דלת. אז הראשי תיבות של דוד נמצא בתוך שם הוויה. הפעם עודה את השם. זה היהודה. הפעם עודה את השם. והדלת, זאת אומרת, יש איזו נקודה עצמית, נקודה חבויה, מתחבה בתוך שם הוויה, שלא כותבים אותה ולא רואים אותה, ועכשיו היא לא גלויה, והיא תתגלה לעתיד לבוא. זה מלכות, מלכות דוד היא חשובה בגלל שממנה יוצא משיח. דיברנו על זה פעם, למה אברהם אבינו נקרא יהודי הראשון. יהודי זה על שם יהודה, אבל למה אומרים שהוא היהודי הראשון? כי יהודים יוצאים ממנו. זה סלנג כזה, היהודי הראשון בעצם היה, הוא היה יהודי הראשון, כן, אין מה להגיד. אין מה לעשות עם זה, ככה זה. אז אותו דבר, מלכות דוד זה מלכות משיח, כי משיח יוצא מדוד. גם דוד עצמו נקרא משיח אלוקי יעקב. אלה דברי דוד האחרונים, כתוב שזה דברי משיח אלוקי יעקב, כך כתוב בפסוק, בסוף שמואל, פרק לפני הסוף, משהו כזה. אבשלום התנגד לזה. זאת אומרת, הוא התנגד לדוד, אז אולי הוא לא ידע, אבל יש לנו תמיד, אנחנו תמיד, אם אני מתנגד למישהו, אם אני אוהב משהו, או אם אני מספק מישהו, תמיד יש לזה איזו סיבה שאני לא יודע אותה. יש שני אנשים נראים בדיוק אותו דבר, ואחד מהם אני... הוא בלתי אפשרי לחלוטין, ולשני אני מתגעגע. מה ההבדל? מה... זה, תמיד יש איזו סיבה נעלמת. אם אבשלום מתנגד לדוד, אז משהו בפנים, ויש איזה מקובלים מדברים הרבה על אבשלום, למה הוא יצא אחד כזה? כן? וגם בגמרא מדובר עליו. מתולדתו הוא היה איכשהו... עם נטייה לפגם, לא פגום לגמרי, אבל היה לו מלחמה קשה, והיה לו כוחות להילחם עם עצמו, והוא לא השתמש בהם. זה הסוד של הבחירה, אנחנו לא יודעים, אבל כל פנים הוא התנגד למלכות דוד. הוא התנגד לכל מה שיהיה לעתיד לבוא. זה הפריע לו באיזשהו מקום. וזה הרע עין הכי גדול שיכול להיות. הטוב עין הכי גדול שיכול להיות, זה והיו עיניך רואות את מוריך. כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, זה הטוב עין. והרע עין זה שלא סבל את העין בעין יראו, הוא רוצה שישאר הכל סטטי כמו עכשיו, כמו אתמול, אל תעשה מהפכות, אל תעשה רעש גדול, תשאיר את הכל ככה. זהו, זה קודם כל, זה צריך להבין על מה מדובר כאן. עכשיו הוא אומר, כשחזרתי לאחוריי, היינו אחר התיקון, הוא מדלג על התיקון עצמו, תכף נדבר על זה. שחזרתי בחינת משיח למקומו, לבחינת אחוריי, כי שם שורש המלך המשיח. אנחנו דיברנו, יש כאן כמה דברים שצריך להסביר אותם. יש במשנה, דיברנו על זה הרבה פעמים, אבל לא בהקשר הזה. במשנה, פרקי אבות, כתוב, מצד אחד כתוב שיפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, יותר מכל חיי העולם הזה. זה מצד אחד. מצד שני כתוב שיפה שעה אחת בתשובה מעשים טובים בעולם הזה, ויש מפרשים שמביאים גם, אני לא יודע אם זה עוד גרסה או שזה פירוש, הם מביאים נוסח שיפה שעה אחת בתורה ומעשים טובים, לא רק בתשובה ומעשים טובים. זאת אומרת, עצם זה שיהודי חי בעולם, נשמה זכתה להגיע לעולם הזה, זה זכות. אנחנו בוכים על ירידה, למה ירדה הנשמה למטה. זה הזכות הכי גדולה שיכול להיות, וצריך לזכור את זה, שנשמה שירדה לעולם הזה היא בעזרת, בזכות העבודה שהיא עושה פה עם הגוף ועם הבחירה, היא מגיעה לחיבור עם השם יתברך, שבשום האופן בגן עדן לא יכלה להגיע. בשום האופן. זה משהו שונה לחלוטין. וזה יתגלה לעתיד לבוא. מה שעכשיו לא יכול להתגלות בגן עדן, יתגלה לעתיד לבוא. מה שיתגלה לעתיד לבוא תלוי במה שאנחנו עושים עכשיו. הקרבה, הקירוב הדעת, החיבה, הביחד עם הקדוש ברוך הוא, יש הרבה פסוקים על זה בתנך, זה לא מתגלה בגן עדן, זה מתגלה לעתיד לבוא, ולמרות שאנחנו נהיה גם אז בתוך גוף. אבל אז זה יתגלה. עכשיו תראו, אנחנו מדברים על זה, זה קל, קל מאוד לדבר על זה, קל לשמוע את זה. אבל אם בן אדם יושב רגע אחד בשקט עם עצמו, והוא הולך לעשות מצווה, והוא חושב על זה, אז אם הוא ייכנס בהתבוננות כזאת עד הסוף, הוא יהיה משותק, הוא לא יכול לעשות כלום. מובן למה? מה? הוא כותב, בליקוטי מהר"ן, פה כתוב, במקום אחר, כתוב, הוא מדבר גם על תפילין, הוא אומר, כשבן אדם מניח תפילין, הוא בעצם שם על עצמו את הכתר של המלך. מי יכול להעיז לעשות את זה? זה ברור? והאמת היא שגם אם נותנים פרוטה לצדקה, שזה נראה הרבה פחות בומבסטי מאשר להניח תפילין. אבל זה לא משנה המעשה, זה משנה ההקשר. ההקשר הוא שזו מצוות עשה מן התורה. פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך. אם אני מקיים מצוות עשה, אני מתחבק עם הקדוש ברוך הוא. מי יכול לעמוד בזה אם הוא חושב על עצמו ברצינות? לא כשהוא מכין הרצאה. אלא כשהוא חושב על עצמו, הוא מסתכל בריאי, הוא חושב על עצמו ברצינות לגמרי. איך הוא יכול לחשוב על דבר כזה? לכן הדבר הזה חייב לעמוד תמיד ברקע. אנחנו קוראים לזה מתי ולא מתי, נוגע ואינו נוגע. אנחנו לא יכולים להיות בתוך זה. עכשיו, הדבר הזה עומד ברקע, איך הוא מתאפשר לעמוד ברקע? אצלנו, בפסיכולוגיה שלנו. בגלל שבשורש הוא ברקע. זה הדלת שלא נמצא בתוך השם הוויה. הוא נמצא שם כשכותבים את המילה יהודה, ואז אף אחד לא חושב שזה שם הוויה. אבל כשכותבים את השם הוויה, לא כותבים שם שלעתיד יצא מלך ששם הוויה יהיה בגלוי. זה בעצם המשמעות של המילה יהודה. מה זה המשמעות של המילה יהודה? יודע, מה זה יהודה? אבל ביודע אין כל השם הוויה. יש מקום אחד בתנך שכתוב יהודה לתפילה. אין לנו פה, יש בן קרים, יש אחד שמכירה את כל התנך בעל פה. פה אין לנו חתן תנך כזה. זה כתוב בעזרא או בנחמיה, על אחד מהנביאים, יהודה לתפילה. במקום יודה לתפילה, או יודה בתפילה, אז יהודה לתפילה. איך זה מופיע? זה מופיע הודיה, על מה ההודיה? על גילוי שם הוויה. שזה יש שם את ההי. בעצם כשאומרים את המילה יהודה, ולכן זה כל כך חשוב שהמלך יהיה מבית יהודה, וכשעשו ניסיון עם מלך מבנימין, אז זה נכשל, למרות שהיה צדיק. אז, כי הכוח של המלוכה והכוח של להתרומם מאפר, הכוח של בנימין זה הכוח של האמת. אם פעם אחת נשברים, אז נשברים, זהו. הכוח של יהודה זה הכוח של האדמה, של האפר, של המלכות. שכמה כולם דורכים עליה, ועדיין אם נחרוש קטע קטן ונשקה אותו, אז יש שם משהו ירוק, משהו מתחיל לצמוח. אין ייאוש, זה תמיד מתחדש. ויש לנו את הכוחות האלה. מהכוח הזה של יהודה, יש לנו שתי הכוחות, יש לנו גם את הכוח של בנימין, יש לנו גם את הכוח של יהודה. מהכוח של יהודה אנחנו יכולים להגיע, להתחדש ולחדש את העולם הפרטי שלנו, וזה הכוח שיחדש את העולם הכללי. כמובן, אבשלום מתנגד לזה, כל הקליפות מתנגדות לזה, אבל הכוח הזה עכשיו הוא נמצא בכוח, הוא לא בפועל. בשורש הוא נמצא בכוח, בשם הוויה הוא לא מופיע. וגם בנפש שלנו, בגלל שבשורש הוא נמצא בכוח, יש לנו בנפש את הכוח להחזיק אותו ברקע, שמצד אחד הוא יעזור לנו, ושנוכל להתחבר לזה מתי שאנחנו רוצים, ומצד שני שהוא לא יהיה יותר מדי דומיננטי, שלא נלך לאיבוד בתוכו. זה מאוד חשוב הדבר הזה.
ומצד הצדיקים זה היה ככה? הצדיקים הגדולים גם חיו את זה רק ברקע או חיים?
אני לא יודע. הצדיקים האלה שכתוב עליהם, שעליהם לא הסתירה הגלות, הם חיו את זה לגמרי. זה כתוב על רבי שמעון בר יוחאי, אבל אם זה, אני לא יודע, לא הייתי צדיק אף פעם. איך אפשר לדעת דבר כזה? זה לא כתוב. אבל על כל פנים, יכול להיות שיש בזה רמות. שכל אחד לפי הרמה שלו, זה יכול יותר להתגלות אליו, וזה לא שחור לבן. זה הכי מתקבל על הדעת. הדבר הזה נקרא אחור. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על בחינת אחוריים, יש לזה קונוטציה שלילית. אחוריים של הקדושה זה המקום של היניקה של הקליפות. אבל פה לא כתוב שזה אחוריים של הקדושה בהתחלה, לא כתוב את זה. אחר כך כתוב שזה הקשר של התפילין. ראית את אחוריי, הקדוש ברוך הוא ראה למשה את הקשר של התפילין. אבל בהתחלה כתוב הוא חזר לאחוריו. מי זה היה? אבא שאול, התנה. זה שהיה קובר מיתים, הוא חזר לאחוריו. ורבי נחמן מסביר את זה, מה פירוש הוא חזר לאחוריו, הוא החזיר את החוויה הגדולה שלו, של משיח, הוא החזיר את זה חזרה לאחורה. לאן לאחורה? הוא החזיר את זה לרקע. הוא יצא מזה, הוא החזיר את זה לרקע. זאת אומרת, וזה בעצם אנחנו אמורים לעשות כל יום, ואנחנו עושים את זה כל יום. מתי אנחנו עושים את זה כל יום? גם שם יש איזה דלת. בקריאת שמה. בקריאת שמה יש את הדלת הגדול הזה, שזה הסוף של קריאת שמה, ואנחנו, כשאנחנו קוראים קריאת שמה, אנחנו אמורים להיכנס לתוך על העתיד לבוא הזה. זאת אומרת, אנחנו אמורים, עד כמה שאפשר עכשיו, בימינו, לחוות את הוא לבדו ואין זולתו, את הנגלה כבוד השם עד הסוף. זה בעצם העבודה של קריאת שמה. רק היות שאנחנו בגלות, אז אומרים לנו שצריך למסור את הנפש בקריאת שמה. כי פה כל העולם עומד, יש מיליון אבשלומים שלא נותנים את זה. אז צריך לדעת על מסירות נפש. אבל בעיקרון, באותו רגע זה לא מסירות נפש, זה מסירות נפש לצאת משם. זה ברור? לפתוח את העיניים ולצאת מהרגע הזה, זה היה אמור להיות מסירות נפש. אז יש לנו את הכוח הזה, תמיד. את הכוח להיכנס לתוך העניין הזה. בעצם המושג משיח שהוא מדבר כאן, הוא לא מדבר על משיח האיש, אלא הוא מדבר בדרך כלל ככה, בתורה של רבי נחמן, הוא מדבר יותר על הגילוי אלוקות שיהיה בזמן המשיח. בשביל זה הוא קורא לזה חותם. מה המושג של חותם? חז"ל אמרו שהתפילה היא נקראת בשם נשימה, בשם חותם. או בשם ריח או בשם נשימה. כל הנשמה תהלל, על כל נשימה או נשימה תהלל. ואיך כתוב, תהילתי יחתום לך, זה פסוק. יש מקום שחז"ל אומרים, לבעל החותם אני מתפלל. זה בכלל לא מובן. אז זאת אומרת שגם קבלת התפילה וגם התפילה מכאן, זה הכל, המושג של חותם, שמתם לב פעם, על זה דיברנו. החותם הוא פונקציונלי כשיש בו חללים. אם הוא סתום, אז הוא מיותר. זאת אומרת, המעלה שלו זה איכן שהוא לא נמצא. הביטול, הנגטיב, השלילה. זה מראה על המתפלל. המתפלל, המעלה של המתפלל זה שהוא מתבטל, שהוא יודע שרק אלוקים יכול והוא לא יכול בכלל. בזה הוא משקיע את המאמץ. כל תפילה היא מן הערה כזאת מלעתיד לבוא. לעתיד לבוא זה יום מובן מאליו. ולעתיד לבוא הדיבור עם השם יהיה כמו הנשימה שלנו. כמו שזה מובן מאליו שנושמים, ככה יהיה מובן מאליו שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל. עכשיו זה עבודה של תפילה. עכשיו זה מסירות נפש להיכנס לזה. אם בן אדם נכנס לזה עד הסוף, יש לו מסירות נפש לצאת מזה. אבל יש לפעמים שבתפילה, אנחנו מתעצמים בתפילה יותר מדי. יש לפעמים שצריך להניח, יש סיפור חסידי, על היו לא זוכר את השם של השני, היה חסיד של רבנו, של רבי נחמן, קראו לו זלמן ברקליינר, ככה קראו לו, זלמן הקטן. היה שם זלמן הגדול וזלמן הקטן, זה היה פשוט קטן, אחד היה גבוה. ככה דיברו ביידיש, זה היה הכינויים של האנשים. אז הוא נסע ביחד עם חבר שלו, אני לא זוכר מי זה היה השני, אבל רבי נפתלי, אני לא יודע. הוא שלח אותם לקחת הסכמה על הליקוטי מהר"ן מהחוזה מלובלין. וזו נסיעה מאוד ארוכה. מאוד ארוכה. הם הגיעו, ואצל חסידים התלחשו שהיה להם איזו שליחות סודית שם, אצל החוזה מלובלין. חוץ מהסיפור של ה... כאילו, הסיפור כיסוי היה לקחת הסכמה. אבל בעצם היה שם משהו, ואף אחד לא ידע מה זה. והיה הבעל הביור הליקוטים, רבי אברהם ורבי נחמן, שהוא היה כמה דורות יותר מאוחר, אבל היה לו, הוא ידע את כל מה שמתחבא מתחת ל... אז הוא היה... אז הוא אמר, הוא לא אמר שהוא יודע, אבל הוא אמר שככה נראה לו, אבל כנראה שהוא כן ידע. הוא אמר שהוא שלח לו, הוא מאוד התאמץ בתפילה שיבוא משיח. ובסוף זה באמת הזיק לו. הזיק לו, הוא נפל, והוא נשאר חולה, הוא נפל בשמחת תורה, והיה חולה עד תשעה באב ונפטר. היה לה הרבה מתנגדים שם, בפולין עוד החסידות לא התפשטה כל כך בימיו. אז כשהם שמעו שהוא נפל, אז הם רקדו, והם שתו יין ואמרו לחיים, אז הוא אמר, מתי שאני אפטר מן העולם, אפילו מים הם דאבו לשתות. בסוף הוא נפטר בתשעה באב. זה היה סיפור, וכל הנפילה שלו הייתה לא מובנת בכלל, כי הוא נפל, מצאו אותו ברחוב, ולפני זה הוא ישב בתוך חדר שלא היה גישה לרחוב, רק דרך חלון, והחלון היה קטן מדי שאי אפשר לצאת דרכו. זה היה מין גירה בעינה דסיתנה, מין מלחמה עם השטן, שזה היה, הוא שלח להגיד לו, רבי נחמן שלח להגיד לו, שכמו שאומרים, take it easy. לא, אל תצא מהגבול יותר מדי, כי זה יכול להזיק לך, כי זה עוד לא הגיע הזמן. יש בחינה כזאת, הרבה פעמים, אנחנו מאבדים את הסבלנות בתפילה. ותפילה, כשמאבדים את הסבלנות, אז תלוי. אם זה תפילה לגמרי, לגמרי, בלי שום נגיעה אישית, כלום, בלי שום מידת הניצחון, בלי נגיעה נקי, 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 של צדיק, עליון וקדוש, אז זה עוד איכשהו עובר, יכול להיות שזה עוד עושה תיקון. לא למדנו על זה עוד אף פעם, אבל זה יכול לעשות תיקון גדול בכל המציאות. כתוב בגמרא על פנחס שהוא התפלל תפילה כזאת. פנחס בן אלעזר הכהן, הוא פעם התפלל תפילה כזאת, כאילו, בא בטענות. אז... והקדוש ברוך הוא נתן לו, להפך, הוא נתן לו את כל האמון, דווקא בגלל זה. זה מצד אחד. מצד שני, בדרך כלל, צריך להיזהר מהדברים האלה. יש גמרא ב... איפה הגמרא הזאת? שכחתי. מי נתן שמות להר הבית? איך אבות העולם קראו להר הבית? יעקב קרא לו בית. יצחק קרא לו שדה, אברהם קרא לו הר. יש איזה תורה בליקוטי מהר"ן, מה ההבדל? אבל כל פנים, יעקב רצה לתת לתפילה שלנו קירות. קירות זאת אומרת שאנחנו נגביל את עצמנו, שלא לבקש ככל העולה על רוחנו, אך ורק בגלל שלנו מתחשב. להכניס את זה בתוך איזשהו משהו הגיוני, ובתוך משהו, כמו שאומרים, צודק. ואדם צריך לשאול את עצמו. למרות שמצד אחד מותר לבקש הכל, מצד שני צריך לדעת איך לבקש. וכשאבא שאול נכנס לתקן את הרע העין של אבשלום, אז הוא בסכנה גדולה. כי הוא הולך להיכנס, לעשות עבודה, להילחם, לתפוס את השור בקרנב, כמו שאומרים, להילחם עם הסתרה אחרא עד הסוף, לחיים ולמוות. הוא עשה את זה בגלל שהיה בדביקות גדולה, הוא הלך על מסירות נפש. אף על פי כן הוא אומר, אם הייתי יודע שזה אבשלום, יכול להיות שלא הייתי נכנס לזה. זה פחות או יותר הקטע הזה.